בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. וייסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר. העובדה היא, התורה ניתנה במדבר. יכול להיות שאנחנו היינו יותר שמחים, אולי זה היה מתאים לנו לכל התפיסת עולם שלנו, אילו התורה הייתה ניתנת בארץ ישראל, שארץ ישראל זהו המקום שבו אנחנו עושים, מיישמים, מגשימים את עבודת השם על פי התורה. אבל התורה לא ניתנה בארץ ישראל, היא ניתנה במדבר. והשאלה היא, מה יש בו במדבר כל כך חשוב שבגללו התורה ניתנת דווקא במדבר? האמת היא שהקשר שלנו עם המדבר כבר מתחיל אצל משה רבינו. משה רבינו כתוב, ומשה היה רואה את צון יתרו חותנו כהן מדיין, וינהג את הצון אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוקים חורבה. לזרוק את הבחור. משה לוקח את הצון אל המדבר, וחז"ל אומרים, אמר רבי יהושע, למה היה רודף למדבר? לפי שראה שישראל נתעלו מן המדבר, שנאמר, מזאת עולה מן המדבר, שהיה להם מן, שהיה להם סלב, שהיה להם באר, והמשכן והשכינה וכהונה ומלכות וענני כבוד. הכל בא מהמדבר. מה יש בו במדבר כל כך חשוב שבגללו מושכים תמיד אל המדבר? משה רבינו מרגיש, איפה המדבר? נלך למדבר, משהו קורה, משהו טוב קורה במדבר. התשובה נמצאת במאמר חז"ל, לא פה, בפרשת חוקת, בשירת הבאר, עלי באר אינו לה, באר חפרו השרים קראו הנדיבי עם במחוקק במשענותם, וממדבר מתנה וממתנה נחליאל ומנחליאל במות. אומרים חז"ל, מה זה ממדבר מתנה? אמר רב מתנה, זה סתם דבר יפה, שמי שמפרש מה זה ממדבר מתנה, קוראים לו רב מתנה. זה סתם הערה קטנטנה חמודה. אבל אמר רב מתנה, מה היא בכתיב ממדבר מתנה? אם משים אדם עצמו כמדבר שהכל דשים בו, תורתו מתקיימת בידו, ואם לאו אין תורתו מתקיימת בידו. יש מעלה למדבר, כי המדבר מביא אלינו מסר, כמדבר הזה שהכל דשים בו. הביטוי דשים בו, שהכל דשים בו, זה ממש, איך עושים דישה? איך דשים? דשים זה שדורכים, דורכים על זה. אם בן אדם שם את עצמו כמדבר הזה שהכל דורכים עליו, שכולם שמה הולכים ודורכים כמו מעין החול הזה, החול של המדבר, שהכל דורכים עליו, תורתו מתקיימת בידו. שמעתי פעם דבר שאפילו אני לא רוצה לקרוא לו וורט, כי זה לא וורט, זה הרבה יותר מוורט. כל תפילה שאנחנו מסיימים אנחנו אומרים, ונפשי כאפר לכל תהיה. ב-18 בסוף אנחנו אומרים ונפשי כאפר לכל תהיה. מה הפירוש ונפשי כאפר לכל תהיה? שמעתי? נפשי כאפר לכל תהיה, פשט, קודם כל פשט, פשט ענווה. כמו האפר הזה שכולם דורכים עליו וכולם נמצאים מעליו וכו' וכו', אז זה אפר. אז הנפש שלי תהיה כמו האפר, אני אהיה למטה וכולם ידרכו עליי. פשט. אבל אני שמעתי משהו הרבה יותר יפה והרבה יותר עמוק. מה זה נפשי כאפר לכל תהיה? נפשי כאפר לכל תהיה פירוש שכמו האפר שכל בן אדם שדורך עליו משאיר עליו את הסימן של הרגל שלו או של הנעליים שלו, והאפר אף פעם לא צועק ואף פעם לא, אין איזה מין פעולה כזאת שבן אדם שם את הרגל על האפר ומיד שמרים את הרגל יש כמו כזה erase, נמחק הכל. לא, זה לא עובד. כששמים רגל על האפר נשאר הסימני רגליים על האפר. אומר אני ונפשי כאפר לכל תהיה, ריבונו של עולם, תיתן לי את היכולת לקבל, את היכולת להתבטל, שכל מי שיעבור לידי וישים עליי את הכף רגל שלו שישאיר עליי איזשהו סימן, שיהיה לי את גדולת הנפש לקבל את הסימנים שאנשים שעוברים לידי משאירים עליי. כי הרבה פעמים אנשים מאוד מאוד וזה דרגה בענווה, זה דרגה בענווה, להיות מסוגל לקבל. זה לא סתם בנפשי כאפר לכל תהיה, כמו הסגנון הזה שכך תבזה את עצמך, תזרוק את עצמך על הרצפה שכולם ידרכו עליך, וזה הענווה. הענווה זאת ענווה פנימית אמיתית, שבן אדם באמת מוכן לקבל את הרגליים שדורכות עליו ולהגיד אני מחזיק את מה שהם שמו עליי, אני מקבל את מה שהם שמו עליי. זה העומק של ונפשי כאפר לכל תהיה. אם שם האדם את עצמו כמדבר הזה כשהכל דשים בו, אם בן אדם נותן את עצמו בביטול כמדבר הזה שהכל דשים בו, שהוא מוכן לקבל, הוא לא אומר, הוא מקבל. לפי זה יש הבנה עצומה למושג קבלת התורה. מתן תורה זה נתן הקדוש ברוך הוא, קבלת התורה זו הקבלה שלנו, היכולת לקבל. דיברנו הרבה פעמים, בעיקר כשאנחנו לומדים גמרא, רמב״ם, אנחנו מזכירים את המימרה הזאת של הבעל שם טוב, בוא אל התיבה, לך אתה אל התיבה, אל התיבות, אל המילים, אל האותיות, אל המשפטים שכתובות בתורה. לך אתה אל התיבה, תתבטל, תסלחו לי על המילה הזאת, אבל אני הולך להשתמש בה הרבה פעמים, תתבטל אל הטקסט. מה כתוב? תקשיב למה כתוב, אל תאמר מה כתוב, תקשיב למה שכתוב, תנסה להבין מה הרמב״ם רצה להגיד לך ולא מה אתה רוצה להגיד ברמב״ם. זה הפירוש ללמוד תורה. אם בן אדם שם עצמו כמדבר הזה שהכל דשים בו, פירוש הדבר שכשהוא לומד רב, אז רב משאיר עליו את הצביעת רגליים שלו, וכשהוא לומד שמואל, אז שמואל שם עליו את הרגל שלו, וכל אחד משאיר עליו, משאיר עליו עוד, 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 והוא לא, אף פעם לא מתמרד, אלא להפך, תשאירו עליי את הסימנים, תכתבו עליי, תכניסו בי, אני רוצה לקבל. לא באתי להגיד, באתי לשמוע. לא באתי להסביר, באתי שיסבירו לי. יש שתי דוגמאות לעניין הזה. אחד זה מאוד פופולרי היום בעקבות המהפכה הפמיניסטית, ש יש כל דבר צריכים לחקור מזווית הראייה של המגדר, מה שנקרא ג'נר, זה לחלוק את לחלוק את האוכלוסייה לקבוצות, וכל קבוצה היא תגיד את הפשט שלה, להגיד את ההבנה שלה, להגיד את הכיוון שלה. אז עכשיו בעקבות המהפכה הפמיניסטית, במיוחד בציבור שלנו, אז יש מה שנקרא קריאה נשית של הטקסט. אם הרב נותן את השיעור, יש בזה איזושהי בעיה, כי הוא מסתכל על זה מזווית ראייה של גבר. אבל אישה נותנת את השיעור, זה הרבה יותר טוב, כי היא מסתכלת על הטקסט מזווית הראייה של האישה. ככה למשל אפשר לקרוא את הסיפור של הגר וישמעאל, שאברהם אבינו לוקח אותה ושם לה את הזה על שכמה ומשלח אותה. ניסיתם פעם לקרוא את זה מזווית הראייה של הגר? את האמת, אף פעם לא. חשבנו על יצחק, חשבנו על ישמעאל, אבל על הגר אף פעם לא. נה, אתה רואה? ואני עכשיו לא נכנס בכלל לשאלה אם זה בסדר, קריאה נשית או לא בסדר, זה לא העניין שלי. אני אגיד לכם מה מפריע לי. המושג קריאה נשית. את הטקסט לא קוראים בקריאה נשית, או בקריאה גברית, או בקריאה ילדותית, או בקריאה פולנית, או בקריאה אוזבקיסטנית. את הטקסט מקשיבים בהקשבה נשית, בהקשבה גברית, בהקשבה ילדותית. הטקסט מדבר. השאלה מה אתה שומע. אני שומע כשאומרים לי קריאה נשית, אתם יודעים מה אני שומע? אני שומע שבאים עם איזשהו ראש, איך מוצאים פה משהו, איך עושים כאן איזה עניין עכשיו. הרי צריכים לכתוב בזה של שבת של פרשת שבוע, צריכים לכתוב את איזה וורט מזווית ראייה נשית. אז עכשיו לוקחים את הטקסט ולא אומרים רגע, טקסט תדבר אליי, אני רוצה להקשיב, אלא קוראים אותו כמו שאישה צריכה לקרוא אותו. ואז יש מאמר לכתוב, זה קראו אותו בקריאה נשית. כיוצא בדבר הזה, יש גם כן היום הרבה, אני רואה חוגים כאלו של יהודים חילונים שהם רוצים את החזרה למדף הספרים היהודי, רוצים לחזור חזרה לספר היהודי, לחוכמת חיים היהודית. ואתה מסתכל מה עושים, לוקחים מדרש, לוקחים קטע בגמרא, לוקחים אפילו סיפור של רבי נחמן מברסלב וקוראים אותו פרשנות חופשית, קוראים לזה. האומנם פרשנות חופשית, או שמה אני בא עם העולם שלי אל תוך הטקסט, ואז אני פשוט מלביש את זה על הטקסט. אני אומר, אני רואה כאן את זה, אני רואה, בוא אל הטבע ידידי. הרי אין שום בעיה לקחת את הטקסט ולהוציא מסיפור של רב נחמן מסר שהוא יהיה מסר ליברלי, מסר פציפיסטי, מסר קומוניסטי, ואם תרצו אפשר להוציא מסיפורי רבי נחמן גם מסר פרו-פלסטיני. הכל אפשר לקרוא. אם אתה רוצה לקרוא בקריאה פרו-פלסטיני, אפשר לקרוא. האם אתה מקיים את מה שנאמר, ונפשי כאפר לכל תהיה בפני הטקסט? האם אתה מתכופף אל הטקסט ונותן לטקסט לדבר ולהטביע עליך את רישומו מזווית הראייה של הטקסט? ובעיקר כשאנחנו מדברים מזווית הראייה של נותן התורה, של הקדוש ברוך הוא נותן התורה, מספרים, זה סיפור ידוע, כבר סיפרתי אותו כמה פעמים פה בישיבה, מספרים שפעם אחת נפגש רב מימון שהיה ממנהיגי הפועל המזרחי, מה שיותר מאוחר נהיה המפדל, הבית היהודי, מה שאתם מכירים. נפגש פעם אחת עם הרב יצ'מאייר לוין, שהיה מראשי אגודת ישראל, ודיברו ביניהם, וככה נהיה ויכוח הרגיל בעד הציונות או נגד הציונות. תוך כדי זה שהתווכחו בעד ונגד הציונות, אז הרב יצ'מאייר לוין רצה להוכיח לרב מימון שלא צריכים לעשות השתדלות בענייני הגאולה, אלא צריכים לחכות שהגאולה תבוא מן השמיים. אז הוא הביא לו ראיה מפסוק מפורש. הוא אמר לו, השם יילחם לכם ואתם תחרישון. כתוב במפורש שאתה לא צריך לעשות שום דבר, הקדוש ברוך הוא יעשה את הכל. אמר לו הרב מימון, אתה גם פסוק לא קורא כמו שצריך, אני אסביר לך. השם יילחם לכם, השם ייתן לכם לחם אם אתם תחרישון. מי שחורש מקבל לחם, מי שלא חורש לא מקבל לחם. במילים אחרות, צריכים השתדלות. מוריי ורבותיי, עם כל הסימפתיה שלי לרב מימון, למבדל, לבית היהודי, למזרוחניקים, הכל טוב, הכל יפה, אני בעד, אבל זה לא מה שכתוב בפסוק הזה. זה יכול להיות כתוב בהרבה פסוקים אחרים, כמו סוס מוכן ליום מלחמה ולהשם התשועה, כמו עוד הרבה פסוקים, וזכרת כי השם אלוקינו נותן לך כוח לעשות חיל, כמו עוד הרבה פסוקים. אבל בפסוק הזה ספציפית זה לא כתוב, כתוב הפוך. כתוב שבמעמד הר סיני, במעמד בקיאת הים, סליחה, בקיאת ים סוף, הקדוש ברוך הוא אומר למשה להגיד להם, מה תצעק אליי? השם יילחם לכם ואתם תחישון. תעמדו בשקט, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. זה היה בקריאת ים סוף. עכשיו להתחיל להגיד תירוצים. זה היה בקריאת ים סוף, זה לא הנהגה ליחיד, ולא הנהגה לציבור, וזה לא הנהגת ארץ ישראל, וזה היה נץ, וזה היה על פי השם. הכל תירוצים יפים מאוד. אבל מה כתוב בפסוק? בפסוק כתוב, השם יילחם לכם ואתם תחרישון. זה מה שכתוב בפסוק. אי אפשר לקחת כל פסוק ולעשות. יש גבול. אני יודע, אני יודע שאתם שואלים אותי על כל מיני וורטים חסידיים. אני יודע, אני יודע. בעזרת השם, שיחה אחרת. ואני רוצה לסיים בדבר שקשה לדבר על מתן תורה בלי להזכיר את הדבר הזה שהקדימו בני ישראל נעשה לנשמה. דיברנו על זה באחד השיעורים ביום ראשון, איך אפשר להקדים נעשה לנשמה? אין אפשר לעשות אם עוד לא שמעת. מה אתה הולך לעשות? אין לך מה לעשות, כי עוד לא אמרתי לך מה לעשות. אז נעשה ונשמע. נו, אז ברור שתצטרך קודם כל לשמוע לפני שאתה עושה. אז איך אפשר לעשות לפני ששומעים? תשובה. התשובה היא, באמירת נעשה יש התבטלות, יש נכונות לקבל. זה אמירת נעשה. כן, הנה הנה, זה אמירת הנני. זה לא לעשות משהו ספציפי, זה נכונות. זה שבן אדם בא ואומר, אני בביטול גמור, מה שתגיד, מה שתגיד, הכל אני מקבל עליי, הכל. זה העוצמה של קבלת התורה, וזה הגדולה של הנכונות של אדם לשים את עצמו מתחת למה שכתוב ולא מעל מה שכתוב. וזה באותה גמרא בשבת פחת, יש סיפור מיד אחרי זה. צדוקי אחד ראה את רב. עכשיו דמיינו לעצמכם רב. רב. זה כמעט קשה לדבר על התלמוד הבבלי בלי רב. הוא רואה את רב דקמעיין בשמעתה. הוא רואה את רב יושב ולומד. כמעיין בשמעתה, סדר בוקר. אבל איך הוא רואה אותו? הוא רואה אותו יושב ואצבעות הידיים שלו מתחת לרגליים שלו, הוא כנראה ישב ככה מקופל, ושם את האצבעות של הידיים שלו מתחת לרגליים, ככה הכניס ממתחת, וכשהוא ככה עם הרגליים על האצבעות של הידיים, אז כשהוא יושב ככה עם הרגליים על האצבעות של הידיים, הידיים שלו התחילו לרדת דם. הוא לא הרגיש. ככה רואה אותו הסדוקי. רואה אותו יושב, הראש בתוך הספר מסתבר, תלמוד בבלי, והידיים ממתחת לרגליים, והידיים יורדות דם, והוא מסתכל בתוך הספר. מה יש לו לצדוקי הזה עכשיו אל מול המראה הזה של רבא? מה יש לו להגיד לצדוקי הזה? הוא אומר לו, אמא פזיזה, אתם אמ פזיז, דקדמית ופומייכו לאודנייכו. הקדמתם נעשה, להגיד נעשה בפה, לאודנייכו לנשמע. אבל תראו מה הוא אומר, ועדיין ועקתי בפחזותייכו קיימיתו, ועדיין אתם נמצאים בפזיזות הזאת. מה הוא ראה שהוא אמר ואתם עדיין נמצאים בפזיזות הזאת? הוא מספר לו על מה שאמרו ישראל נעשה ונשמע. הוא אומר לו, תדע לכם, אתם עדיין נמצאים שם. אתם יודעים מה הוא ראה? הוא ראה את רבה בהתמסרות כזאת ללימוד, בהתמסרות כזאת למה שכתוב, בביטול גמור, בביטול חושים, בלי הרגשה, הוא לא מרגיש שום דבר, הוא לא רואה מה קורה איתו, כל כולו מרוכז פנימה. הוא אומר, אני חשבתי שזה היה פעם אחת קבוצה של אנשים קצת פזיזים, צעקו, נעשה ונשמע. אני מסתכל פה על הרב הזה, אני רואה שאם הוא היה שם גם הוא היה צעק נעשה ונשמע. הוא בביטול כזה, הוא במסירות כזאת, במחויבות כזאת גדולה, גם הוא היה צועק נעשה ונשמע. זאת הטענה שלו. ודווקא צדוקי, דווקא צדוקי, וזה, למה דווקא צדוקי? כי הצדוקים לא להחליף עם הקראים. זה לא עניין של קראים שזה תורה שבכתב. לא. הצדוקים זה עניין של פרשנות עצמאית של הטקסט. אנחנו נסביר. זה לא קשור לקראים בכלל. אלא זה חופש שלנו להסביר מה כתוב בטקסט. תן לי, אני אסביר לך. אני לא חייב לזה שהוא אומר שזה הפשט, אני לא חייב שזה הפשט, אני אסביר לך מה הפשט. איך אני יודע? מכיוון שהיה מעשה עם ינאי המלך שהלך לכוכלית שבמדבר, הוא הלך וכבש שם כמה ערים, והוא היה מאוד מאוד שמח כשהוא חזר, הוא רצה לעשות מסיבה עם כל חכמי ישראל. אז הוא עשה שם מסיבה, אבל היה שם אחד לץ, אחד בן אדם רע. הבן אדם הזה אמר לו, ינאי המלך, נכון שאתה חושב שאתה כהן? הפרושים לא חושבים שאתה כהן. מה ככה באמת? כן, הם לא חושבים שאתה כהן. אתה רוצה סימן? תשב במסיבה עם הציץ בין העיניים. תשב כשהם יבואו, תשב עם הציץ, עם המלבושי כהן גדול, תשב במסיבה. ככה עשה ינאי המלך. כתוב, שהיה שם זקן אחד וקראו אותו יהודה בן גדידיה, והוא קם ואמר לינאי המלך, ינאי המלך, רב לך כתר מלכות, הנח כתר כהונה לאהרון ולבניו. במילים אחרות, אם אתה לא כהן, למה אתה לובש בגדי כהונה? למה ינאי המלך לא כהן? שהיו אומרים, אמו נשבת במודיעים. והאמא שלו הייתה שבויה ושבויה פסולה לכהונה, וממילא הוא כהן חלל. לא יכול להיות כהן, ודאי לא כהן גדול. ככה היו אומרים. וואו, נו, ינאי המלך שמע ככה, מיד אותו לץ אלעזר בן פוירה, אומר לו, אדוני המלך, אם הדיוט יגידו לו ככה, בן אדם פשוט יגידו לו ככה, מה הוא עושה? אתה מלך, אמרו לך כזה ממשפט, אם אתה שומע לי, תהרוג אותם. ותורה, מה תהיה עליה? הרי זה כל חכמי ישראל. אז מה תהיה עם התורה? מה הוא אומר לו? הלט הזה, הצדוקי הזה, שהולך לתחסך בין ינאי המלך לבין הפרושים, הוא אומר לו, הרי היא כרוכה ומונחת בקרן זווית, כל הרוצה ללמוד, יבוא וילמוד. מה תפיסת העולם הצדוקית? התורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה ללמוד, יבוא וילמוד. מה זה משנה לי? מה אמר רשי? מה הבין תוסות? מה אמרו הראשונים? מה זה משנה לי מה אמרו חז"ל בהבנה של התורה? מה זה משנה לי כל הדברים האלו? אני רואה כאן ככה. התורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה ליטול יבוא ויטול. מי מפריע? תמיד זה חכמי ישראל. חכמי ישראל מפריעים כל הזמן. הם אומרים, זה נכון, זה לא נכון. יש הסכמה, אין הסכמה. אפשר להגיד את הסברה הזאת, או אי אפשר להגיד את הסברה הזאת. זה מתאים לתורת משה איש האלוקים על פי כל מה שלמדנו, או זה לא מתאים. זה חכמי ישראל. אבל אם אין חכמי ישראל, אז כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. היסוד הגדול שעם ישראל מגלה במעמד הר סיני זה הביטול אל התורה. הקשיבו מה אומרת התורה. לא קריאה אלא הקשבה. לא ניסיון להגיד פשט ב, אלא ניסיון להקשיב מה הפשט ב. ובוודאי שלא אונס, מפתה ומוציא שם רע, זה פשיטה, כבר דיברנו על זה. אבל בוא אל התיבה, זהו היסוד. כי לא מה שחשוב זה כמה תורה למדת, אלא כמה התורה לימדה אותך.